השיעור לי"ב מנחם אב בשנה פשוטה. סיום איגרת ד' באיגרת הקודש. השיעור מתחיל בדף קובה ועמוד א', שתי שורות אחרונות של העמוד במילים וזהו צדק לפניו יהלך. השיעור מסתיים בעמוד הבא בסיום האיגרת אמן כן יהי רצון.
וזהו צדק לפניו יהלך. זה מה שהוא הביא בתחילת האיגרת, השאלה לכאורה למה לא כתוב צדק לפניו ילך. מסביר אדמו"ר הזקן כך: צדק זה צדקה. כשאדם נותן צדקה לפניו, מה זה לפניו? הפנימיות של הנפש שלו יהלך. מה זה נקרא יהלך? הוא מוליך את הנפש שלו לבורא. זה הפירוש צדק לפניו יהלך. אומרים ליהודי, אתה רוצה שהלב שלך ילך לבורא, יתקרב לאלוקות, צדק, תן צדקה, נראה את הלשון בפנים. זהו צדק יפניו יהלך. לפניו הוא מלשון פנימיות, ויהלך הוא מלשון הולכה. מה זה צדק? הוא לא צריך להסביר, כי ברור שצדק כאן מדובר על צדקה. ומה זה נקרא יהלך? שמוליך את פנימיות הלב להשם. זה הדגש פה בצדק לפניו יהלך. מה ההמשך של הפסוק? צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו, ואחר כך ישים לדרך השם פעמיו. אמנם כתוב כאן לדרך השם, בפסוק כתוב וישם לדרך פעמיו, ומעניין שאותו איגרת עצמו, כשהיא מצוטטת בתורה או ליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן, שם הוא מצוטט בלי המילה, בלי השם השם, אלא כמו שזה באמת כתוב ישים לדרך פעמיו. על כל פנים, מה פירוש ישים לדרך פעמיו? על מי מדובר? כשמסתכלים המפרשים על הפסוק, יש שני אופנים איך להסתכל, איך המפרשים מסבירים את הפסוק. זה הולך על הקדוש ברוך הוא, או שזה הולך על היהודי? אפשר להסביר שזה הולך על הקדוש ברוך הוא. שאם אדם צדק לפניו יהלך, אז מה השכר שלו? אז הקדוש ברוך הוא ישים לדרך פעמיו, הקדוש ברוך הוא ייתן את הדרכים שלו אליך. אפשר להגיד שזה הולך על היהודי, שזה המשך הדרישה מה נדרש מהיהודי. היהודי צריך ללכת באופן של צדק לפניו יהלך, לעורר את פנימיות הלב שלו להשם, ומה עוד נדרש ממנו? ישים לדרך פעמיו, שיקח את כל הכיוונים שלו, את כל עבודת השם שלו, שזה יהיה לדרך השם. כאן אדמו"ר הזקן מסביר שזה הולך על האדם באמת, ואחר כך ישים לדרך השם פעמיו. זה הסיבה שהוא מוסיף את המילה השם. אם זה היה בלי המילה השם, אז אנחנו לא יכולים להסביר ככה, יכולים ככה. ברגע שהוא אומר ישים לדרך השם פעמיו, אז ברור לנו שהוא רוצה להדגיש כאן, לכן הוא הוסיף את המילה השם כדי להסביר את הפירוש לפי מה שהוא כאן רוצה להסביר, שזה הולך על היהודי. מה זה לדרך השם? מה זה דרך השם של הכיוון ההוא? אז הוא אומר, זה הכל, הפסוק הזה מתחיל עם מילה אחת, צדק. המילה צדק זה הכותרת. צדק, מה הוא צריך לפעול הצדקה? א', לפניו יהלך. תדע לך שאם תיתן צדקה זה יוליך את פנימיות הלב שלך להשם, ותדע לך שכל פעמיו, כל עבודת השם שלך, שתמיד תהיה מובלת על ידי הצדק, על ידי הצדקה. וישם לדרך פעמיו, כמו שהוא מיד מסביר, הצדק יוביל את כל הדרכים שלו, כמו שהוא נראה בהמשך, עוד מעט נקרא את הלשון, הוא אומר, אינו דומה בכלל יהודי שמקיים תורה ומצוות עם חיצוניות הלב, ליהודי שהתורה והמצוות שלו זה עם פנימיות הלב, זה מואר. כשזה עם פנימיות הלב זה פועל אחרת לגמרי. ואיך יהיה פנימיות הלב? על ידי צדק. אז הצדק זה ככה מסביר לנו, זה הכותרת של הפסוק. כל הדרכים של עבודת השם יהיו ויובלו על ידי העניין הזה. נראה את הלשון בפנים. כל ידי הצדקה. אז הוא מחזק את זה. כמו שכתוב, הפסוק אומר, והלכת בדרכיו. שכתוב לדרך פעמה, ואיזה דרך? אז כתוב מפורש והלכת בדרכיו. זה איזה דרך יש ליהודי? דרך השם. או יש פסוק אחר שאומר, אחרי השם אלוקיכם תלכו. מה זה תלכו? איזה דרך מדובר? אחרי השם אלוקיכם. אז גם פה בפסוק שכתוב ישים לדרך, ברור שאיזה דרך מדובר? לדרך השם. מה הפירוש הלכה למעשה? בכל מעשה המצוות, כל מצווה שיהודי עושה, ותלמוד תורה כנגד כולם, במיוחד שיהודי לומד תורה, אז בוודאי שזה דבר שהוא מעל כולם, שכולם עולים להשם. כל המצוות שיהודי עושה, או לימוד תורה שיהודי לומד, כולם מתחברים על ידי פנימיות הלב ביתר שאת ומעלה מעלה מעלייתם להשם על ידי חיצוניות הלב. אי אפשר בכלל לדמות את התפילה, את הלימוד או את התפילין או כל מצווה שיהודי יעשה את זה עם חיצוניות הלב, או שהוא עושה את זה עם גילוי פנימיות הלב. לכן נתינת צדקה יש לה מקום לא רק לפני התפילה, לפני כל מצווה יש מקום שאם תיתן לפני זה צדקה, זה יפעל שהכל יהיה אחרת. הרבי הרי חידש וביקש שנתינת הצדקה תחדור לחיים שלנו כל כך, שאפילו במטבח שבעלת הבית לפני שהיא מבשלת, הרבי ביקש שיהיה בכל מטבח יהודי קופת צדקה, ומה טוב שהקופה תהיה קבועה בקיר ממש כחלק מהקיר, ותיתן צדקה לפני הבישולים אפילו, הנתינה הזו של הצדקה תפעל שאפילו האוכל יהיה יותר מוצלח. זה פשוט תפעל בהכל, כמו שהוא אומר, כל מעשה, הכל, זה ממש. לא, זה לכתחילה יהיה בזה אחר. זה לא דומה. זה הכספת הכי גדולה, אתה יודע. אין כספת יותר גדולה מהקופת צדקה. זה שומר על הזכויות, ואי אפשר לגנוב משם שום דבר, כי הפעולה שהצדקה היהודי עושה, אין לזה, זה לא הולך לאיבוד. גם זה יש סיפור ידוע עם אדמו"ר הזקן והרבי הצמח צדק, שהוא נכנס אליו פעם עם כספי הנדוניה שהוא קיבל, ואדמו"ר הזקן שאל אותו מה הוא מתכוון לעשות, אז אמר לו שיש איזה סוחר גדול שביקש ממנו לפתוח איתו שותפות, והוא רוצה להשקיע את כל הכסף אצל הסוחר ולעשות רווחים גדולים. האדמו"ר הזקן הצביע על קופת הצדקה שנמצאת על השולחן ואמר לו, תשקיע פה, יהיה לך רווחים הרבה יותר גדולים. והוא התחמק מהעניין, ואחרי זמן הוא נתן לסוחר את הכסף וכמובן הפסיד את הכל, והתבייש להראות את פניו זמן מה אחרי זה, בגלל שהוא לא עשה כמו שהרבי אמר לו. זאת אומרת שהכספת הכי טובה זה הכספת הזו, זה קופת הצדקה. נמשיך הלאה מה שהוא אומר, שהאדם שנותן את זה על ידי פנימיות הלב, זה הרבה יותר מחיצוניות הלב. איך בא חיצוניות הלב? הנולד מהתבונה והדעת לבדן, בלי הערת פנים מלמעלה. כשאדם מקיים מצוות רק על ידי שכל שלו, אתה מתבונן, אתה מבין. אם אין לך הערת פנים, אז תפעל, אבל זה לא דומה לנתינה של כשפועלת הערת פנים, אלא מבחינת הסתר פנים. כי אין הפנים העליונים מאירים למטה, אלא בהתערות הדלתתה. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעורר את הפנים שלו, אתה מלמטה תעשה משהו, דיברנו על זה גם בשיעורים קודמים, שהכל מתחיל מלמטה. במעשה הצדקה נקרא שלום. כשאדם נותן צדקה הוא עושה שלום בין מי למי, כמו שנראה עוד מעט, הוא עושה שלום בין הלב שלו, פנימיות הלב שלו, לגילוי של יאר השם פניו אליך. אתה רוצה שיהיה התחברות, תיתן נתינה של צדקה. זה לתת הכל. יש בספר, יש ספר שנקרא שבחי הבעל שם טוב. מסופר שם סיפורים מעניינים על הבעל שם טוב הקדוש. שם מסופר שפעם הלך הבעל שם טוב עם הבן שלו, היה לו בן, קראו לו רב צבי. הוא היה עדיין ילד קטן, הוא הלך לבקר באיזה בית מסוים. והבית הזו, הבית היה בית של פאר. הכל היה ריאות, נוצץ, והבעל שם טוב שם לב שהילד שלו מסתכל בקינה, כי הוא ידע איך נראה הבית של הבעל שם טוב. והוא הסתכל ככה בקינה על כל הבית המפואר. אז הבעל שם טוב פנה לבנו ואמר לו, מה אתה חושב, שאם היה לי הרבה כסף אז הבית שלנו היה נראה כך? תאמין לי שכל פרוטה שהיה לי זה היה הולך לצדקה, והבית היה נראה אותו דבר גם אם היה לנו הרבה יותר כסף. זאת אומרת, הכסף שיש לבן אדם, זה מה שהבעל שם טוב בתורת החסידות מרגילה, זה בא בעצם לפדות את נפשו משחת. אז אין לו מה לשמור לעצמו, זה בעצם אמצעי שהקדוש ברוך הוא נתן ליהודי כדי שהוא יוכל לתת את יגיע נפשו ולתת את זה להשם כדי להתעורר. ויש שם, אם נשלים את העניין ככה, עוד דבר מעניין על הבעל שם טוב, כתוב שם שפעם הבעל שם טוב, עבודת השם של הבעל שם טוב אינה דומה אלינו בכלל, אבל מסופר שבעל שם טוב פעם הביא הרבה כסף הביתה ואסף את כל העניים וחילק להם את הכל, ונשאר עוד בצד קצת. אז אשתו של הבעל שם טוב לקחה מיד את החלק שנשאר, אמרה במקום שמחר אני צריך ללכת לקניות ולקנות בהקפה ואז צריך להחזיר ולא יהיה, שכבר יהיה מהצד מוכן כרגע, בלילה, באמצע הלילה, הבעל שם טוב מסתובב בבית, והוא מאיר את כל בני הבית שלו, ושואל, אולי מישהו לקח משהו. ואז התברר שאשתו לקחה, הוא לקח את זה, ומיד ביקש שימצאו איזה אני שעודר ומסתובב, לתת לו את זה. הוא אמר שהוא הרגיש שעבודת השם שלו, משהו תקוע, משהו לא, הוא לא מצליח לעורר, אז הוא הבין שמשהו היה חסר בנתינת הצדקה. הוא בא לחפש איפה הוא היה חסר. זאת אומרת, אצלו הוא ממש הרגיש שכל צדקה פועל את העלייה שלו. זה מה שהאדמו"ר הזקן כאן דורש מאיתנו באיגרת הזאת. אתה רוצה שיהיה הארת פנים? אז תיתן בחיזוק.
כתוב אדם מת מחסית אהבתו עוד וידע. ואין חסית אהבתו. זאת אומרת, כל עוד הוא חי, הוא עובד על המצב הזה, כי הוא
נפל את התמודה,
והוא
חוזר
את המצב.
וזהו פדה בשלום נפשי. אומר אדמו"ר הזקן, זה מה שכתוב, פדה בשלום נפשי. יש דיוק פה, מה זה פדה בשלום נפשי? מה התכוון דוד המלך? יש הרי פסוק נוסף שאנחנו אומרים את זה כל לילה בקריאת שמע על המיטה, בידך אפקיד רוחי, פדית אותי אשר עם כלמת. פה כתוב לא פדית אותי אלא פדה בשלום נפשי. למה לא אמר גם פה דוד המלך פדית בשלום אותי? הוא לא השתמש כאן באותו לשון שכתוב פדית אותי. פה כתוב פדה בשלום נפשי. אז זה כתוב שפדית אותי זה לא דומה לפדה נפשי. פדית אותי זה יכול להיות הצלה ממוות. פדה בשלום נפשי זה לא ממוות. זה את הנפש מידי הקליפות. זה משהו אחר לגמרי. וזהו שכתוב פדה בשלום נפשי, נפשי דייקה. תדייק למה כתוב נפשי, את הנפש צריך לבדות. לא פדית אותי ממוות, אלא פשוט שהנפש לא תהיה התופה באותו אורלה גסה או דקה. וזהו גם כן הטעם שנקרא הצדקה שלום. לפי שנעשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה השלום שאדם הלב שלו נפתח, אז הוא מתחבר ישירות לאביהם שבשמיים. לכן לצדקה קוראים שלום. כמאמר חז"ל, דהיינו על ידי פדיון נפשותיהם. מה זה נקרא נפשותיהם? הם חלק השם ממש, החלק האלוקי שנמצא כמו שכתוב בתחילת התניא, חלק נפש, הנפש היהודית זה חלק אלוקה ממעל ממש, ואת זה פודים מידי החיצונים. עכשיו מסיים אדמו"ר הזקן, כאן הוא נתן לנו התעוררות מאוד גדולה על נתינת צדקה. בעצם כל נתינת צדקה, זה לא משנה איפה ולא משנה איזה, העיקר תיתן צדקה. הוא מסיים את האיגרת ואומר, הוא בפרט צדקת ארץ ישראל. בפרט שאתה נותן צדקה לעניים שנמצאים בארץ ישראל. אדמו"ר הזקן יסד בשנת תקמ"ז, הוא יסד חברה שהיא נקראת אחר כך ועד היום קוראים לזה קופת כולל חב"ד, אז זה עוד לא נקרא אז מיד בהתחלה בשם הזה, זה היה תלמידים של המגיד ממזריץ' והיה ביניהם, ובראשם רבי מנחם מנדל מאורתוק שנסע אז לארץ, ואימו היו עוד תלמידים רבים, וכאן הם היו בארץ גרים בדוח הקרב. ואדמו"ר הזקן פעל רבות כדי לתת שכל חסיד יפריש כל הזמן מממונו, והיה גבאי צדקה שהיה מסתובב לשלוח את הכסף לארץ ישראל. וידוע שכל המלשינות הידועה שהייתה נגד אדמו"ר הזקן, שעל זה לא מזמן חגגנו את י"ט כסלו, חג הגאולה, זה היה המלשינות התבססה שאמרו שהוא שולח כסף לארץ ישראל, הוא שולח לטורקים נגד הרוסים, אבל בעצם הוא שלח כסף לארץ ישראל. עוד מעט אדמו"ר הזקן יזכיר כאן את גאולת י"ט כסלו פה באיגרת הזו, לכן אני מזכיר את זה. אז אדמו"ר הזקן אומר שבמיוחד שנותנים צדקה לארץ ישראל, אז הפעולה שזה פועל על היהודי לעורר ולגלות את פנימיות נפשו, זה בין ארוך הרבה יותר. למה? שהיא צדקת השם ממש. כשאתה נותן צדקה לעניים שכאן בארץ, זה צדקת השם. למה? מה פירוש זה צדקת השם? כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך בא. או שיש פסוק אחר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. הקדוש ברוך הוא אומר שהתשומת לב האלוקית באופן מאוד מאוד חזק, במיוחד זה לארץ ישראל. כתוב שכל העולם כולו מקבל את השפע שלו על ידי ארץ ישראל. קודם כל הוא נותן לארץ ישראל, ואחר כך ממנה מתברכים כל הארצות. אז אם אדם שיהיה יותר אפשרויות לתת את העניין הזה, שהרבה יהודים יוכלו להתעורר. אז אם אדם נותן בארץ ישראל צדקה, או שהוא נמצא בחוץ לארץ ונותן ושולח לעניי ארץ ישראל, הוא פשוט מתחבר, הוא מחבר את פנימיות נפשו לאלוקות הרבה יותר מהר והרבה יותר חזק. יש, יש כאן איגרת מסוימת, איגרות קודש של הרבי, שהרבי מדבר בקצרה על הנושא הזה של נתינת צדקה, אז הוא כותב שם ככה, מעלת הצדקה, ובייחוד העניין בפיזור, בפיזר נתן, ובייחוד צדקת ארץ ישראל. זאת אומרת, לתת לארץ ישראל יש איזה מעלה יותר ממעלת הפיזור. זאת אומרת, אדם יכול לתת בפיזור רב לחוץ לארץ, יכול לתת, אולי לא בפיזור כל כך, לארץ ישראל יהיה לו פעולה הרבה יותר גדולה כשזה יהיה, לארץ ישראל יש סגולה מיוחדת, לא מצד הכמות, אלא הרבי מדייק שיש ייחוד מיוחד יותר מפיזור לארץ ישראל. למה? כי זה המקום ששם נמצא הגילוי האלוקי יותר. שם נרמס פה אדמור הזקן את הגאוי. פה, אנחנו נמצא, שם, ודאי פה. אנחנו פשוט, אני אומר שם, על שם הפסוק שקראנו, והיו עיניי ולבי שם כל הימים ששם זה הולך על ארץ ישראל. שם אומר אדמור הזקן, והיא שעמדה לנו, כאן הוא מרמז את הגאולה של ניתץ כסלב, הוא אומר אדמור הזקן, למה הוא הצליח, ברוך השם, שיד החסידים הייתה על העליונה, והוא יצא לגאולה ויוצץ כסלב, בזכות מה? זה בגלל שזה היה צדקת ארץ ישראל. מה צדקת ארץ ישראל הביאה את המאסר שלו, אבל זה הביא את הפדה בשלום. זה מה שאומר, והיא שעמדה לנו לבדות חיי נפשנו מהצת החושבים לדחות פעמנו. אלו שחשבו לדחות פעמנו, שזה היה להכניס אותו למאסר ולעצור את כל ההשפעה של תורת החסידות בעולם, מה הביא את ההצלה? צדקת ארץ ישראל. זה ממש, זאת אומרת, כאן הוא רוצה לעורר על הצדקה של ארץ ישראל, אומר, בזכות זה בכלל יש חסידים, יש חסידות, זה צדקת ארץ ישראל. ובזה הוא מסיים את האיגרת בברכה, ואומר, ותעמוד לנו לעד, הזכות הזו תעמוד לנו לנצח, לשום נפשנו בחיים אמיתיים, שכשאנחנו ניתן צדקה, אנחנו פשוט נתחבר לחיים האמיתיים, שזה, החיים האמיתיים זה מחיי החיים, לאור באור החיים. מה זה לאור? לאור באור החיים, זאת אומרת שהמילה לאור זה מלשון פועל, שיהיה לנו אור, הערה באור החיים, אשר יאר השם פניו איתנו סלע, אמן כן יהי רצון.